דף קוף קף, עמוד ב', 12 שורות מלמטה. אומרת הגמרא, ולבית שמאי דאמרי אין שאלה בהקדש. בכדי להבין את הגמרא אנחנו חוזרים על הברייתא שהייתה 6 שורות מלמעלה. בברייתא מבואר כך, דתניא. נאמר כאן זה הדבר ונאמר להלן זה הדבר. נאמר כאן בנדרים. וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור זה הדבר אשר ציווה השם. ונאמר להלן לגבי שחוטי חוץ. גם אומרת התורה, דבר אל אהרון ואל בניו ואל כל בני ישראל ואמרת עליהם זה הדבר אשר ציווה השם לאמור. אז נאמר כאן בנדרים זה הדבר, ונאמר להלן בשחוטי חוץ זה הדבר. מה להלן בשחוטי חוץ? אהרון ובניו וכל ישראל. אף כאן בנדרים אהרון ובניו וכל ישראל. ומה כאן בנדרים ראשי המטות? אף להלן בשחוטי חוץ ראשי המטות. כך נאמר בברייתא. הגמרא מבארת את הברייתא, והגמרא אומרת שאנחנו לומדים לנדרים, שלא צריך התרת נדרים דווקא על ידי מומחים, אלא אפשר גם בשלושה הדיוטות, כמו שכתוב שם בשחוטי חוץ אהרון ובניו וכל בני ישראל. ואנחנו לומדים מנדרים לשחוטי חוץ, שכמו שבנדרים אפשר ללכת אצל החכם ולהתיר את הנדר, גם בשחוטי חוץ אנחנו יכולים לבוא ולהתיר את הקודשים, יכולים לבוא אצל חכם ולהתיר. זאת אומרת שאם אדם היה לו בהמה של הקדש, חטאת, עולה, שלמים, והוא עכשיו שחט אותה בחוץ, עשה איזה פעולה של איסור, ושחוטי חוץ הרי זה איסור קראת, הוא יכול לבוא לחכם, החכם מתיר לו את הנדר שלו, ועל ידי התרת הנדר אין כאן אלא בהמת חולין, וממילא הוא לא עבר באיסור. זה היו דברי הברייתא. אומרת על זה הגמרא, ולבית שמאי דאמרי אין שאלה בהקדש. אבל אליבא דבית שמאי, שבית שמאי סבורים שאי אפשר לבוא ולהישאל על ההקדש, דתנן, כמו שלמדנו משנה במסכת נדרים, המקור נמצא במסכת נזיר בדף למד עמוד ב', מצוטט גם שם, כתוב לנו ככה: בית שמאי אומרים הקדש טעות הקדש, ובית הלל אומרים אינו הקדש. וממילא שאלת הגמרא, היי זה וזה מה יביד אלי? ישנה מחלוקת בין בית הלל לבית שמאי, מה קורה, האם כמו שבנדרים נאמר לא יחל דברו, הוא אינו מחל, אבל אחרים מוחלים לו, זאת אומרת שאדם יכול להתיר את הנדר, כך בכל הקדש אפשר ללכת אצל החכם, והחכם ימצא לו פתח של חרטה ויעקור, יתיר לו את הנדר מעיקרו. העניין שבדבר זה מכיוון שיש לנו את אותה משנה, שהמשנה אומרת מה קורה אם אדם אומר שור שחור שיצא מביתי ראשון הרי הוא הקדש, ויצא לו שור לבן. בית שמאי אומרים הקדש, הקדש בטעותה והקדש. בית הלל אומרים אינו הקדש. זאת אומרת, לפי בית הלל אני לא צריך להתיר, אין כאן הקדש, הוא אמר שור שחור, יצא שור לבן, לא על זה דיברנו, אין כאן בכלל הקדש. בית שמאי אומרים זה קדוש. אז נכון שתוספות מזכיר פה במשהו בדיבור המתחיל דתנן, אומנם תוספות בא בתור שאלה, אבל תוספות מזכיר את הנושא שמה, אדרבה, מכאן יש להוכיח שיש שאלה בהקדש, תעמוקמין הנהת המילתאיו, שמה בגמרא ומואר, דבית שמאי דכי אמר שור שחור שיצא מביתי יהיה קדוש, ויצא לבן, כגון דאמר אילו הייתי יודע שיצא לבן לא הייתי אומר שחור אלא לבן. זאת אומרת, הנידון שעומד בפנינו, מה פרוש, הוא אמר שור שחור, יצא שור לבן, על זה הוא לא דיבר, זה לא הנידון שלנו. אלא מה, הוא בא ואומר מה שאמרתי שחור, כי רוב השברים שלי הם שחורים, אבל לא התכוונתי שחור, באופן נורמל חשבתי שיצא שחור, התכוונתי שהשור הראשון שיצא מביתי יהיה קדוש. אומרים בית שמאי קדוש, בית הלל אומרים, הוא דיבר שחור, יצא לבן, זה לא הנידון. לא צריך בכלל התרה, לא היה הקדש מעולם. אז אם לפי בית שמאי אפילו במקום כזה שבן אדם בא ועושה טעות, אתה בא ואומר קדוש, אז דבר שהוא עשה מראש על דעת שיהיה קדוש, ולאחר מכן מתחרט, ודאי שזה נשאר בקדושתו. זאת אומרת שלפי בית שמאי אין מושג של הקדש וטעות. אז אם ככה... דיבר על שור. אז היה סוגיה כזאת. היה כזה סוגיה. היה סוגיה ביפתח. נשאיר קצת משהו למשכת נזיר, אבל בעיקרון דיברנו על כזה דבר. הראשון שיצא מדלת ביתי, פה אמר שחור, למה הראשון שיצא? ואם היה אומר הראשון שיצא, אז נדון בעזרת השם. אנחנו רק רוצים להוכיח דבר אחד. אנחנו רוצים לבוא ולהביא מכאן ראיה שלפי בית שמאי אין מושג של הקדש כזה שהוא בטעות. וממילא אם לבית שמאי אין מושג של הקדש בטעות, אז אי אפשר לבוא ולהתיר כל דבר קדוש. כי לפי בית הלל זה לא רק הקדש. כל דבר שבקדושה, כל דבר שנפל לידי מוצא פיו, אפשר לבוא ולעקור אותו מעיקרו. תרומה, מעשר, חלה, כל דבר שנפל על ידי אמירת פיו, אפשר לחזור ולהישאל עליו. לפי בית שמאי אין דבר כזה. אז ממילא אין לנו ביאור לגזרה שווה. אמרנו שיש גזרה שווה בין נדרים לשחותי חוץ. נאמר זה הדבר בנדרים ונאמר זה הדבר בשחותי חוץ. לבוא ולומר שיש גזרה שווה למחצה אי אפשר. או שעושים גזרה שווה או שלא עושים גזרה שווה. אם לפי בית שמאי אין דין כזה של שאילה בהקדש, אז אין גזרה שווה. אם אין גזרה שווה, מה הם עושים עם הפסוק זה הדבר? זוהי שאלת הגמרא. עונה הגמרא. זה הדבר בשחותי חוץ. מבא אלה על השוחט הוא חייב ואינו חייב על המולק. רק על שחיטה בחוץ יהיה חייב קראת. הווה אומר שאם יש לפנינו אוף של הקדש, תור או בן יונה, אנחנו יודעים שאדם שרוצה לאכול אוף בחוץ צריך לשחוט. אדם שרוצה להקריב אוף צריך למלוק. היה מקום לבוא ולומר שאולי מי שמולק בחוץ, הרי בעצם בזה הוא עושה את אותה פעולה של שחיטת קודשים בחוץ. ובא התורה ואומרת זה הדבר, על השחיטה הוא חייב, אבל מליקה בחוץ לא יהיה לו בזה איסור קרה. זה כמו אדם שהורג בהמת קודשים בחוץ, אז זה לא נאמר איסור קרה, דווקא על השוחט בלבד. אומרת הגמרא, מה יעשו אגב בית הלל? לפי בית הלל זה הדבר נדרש לגזרה שווה. מאיפה הוא יודע את הדין? אז הרשב"א מביא את התורת כהנים ואת הגמרא בזבחים קובזיים, ששם מבואר או אשר ישחט, ולכן דורשים מזה דווקא על השחיטה ולא על המליקה. אומרת הגמרא, זה הדבר דרשי המתות. לפי בית שמאי שאין גזרה שווה, אז מה אני עושה עם זה הדבר של התרת נדרים? מבא אלה לחכם מתיר ואין בעל מתיר. את זה אנחנו צריכים, שחכם מתיר נדר אבל בעל לא מתיר נדר. בעל מיפר ואין חכם מיפר. זאת אומרת יש התרה ויש הפרה. התרה זה הפעולה שעושה החכם. החכם מתיר את הנדר, הוא לא צריך לבוא ולעשות את זה ביום שומעו כמו שנאמר בבעל. הוא עושה פעולה כמו מתיר קשר. הוא מסלק את הקשר, כאילו לא היה. הוא עוקר את הנדר מעיקרו, כאילו מעולם לא היה נדר. זהו כוחות שלך, אבל צריך למצוא לו פתח, הוא צריך סיבה. הוא צריך טעם, שעל דעת זה לא נדרתי. לעומת זה, הבעל יכול להפר רק ביום שומעו. הבעל יכול להפר רק קבוצה מסוימת של נדרים, כמו בינו לבינה, כמו דברים של עינוי. הוא לא יכול להפר כל נדר. הוא לא צריך אבל לא טעם ולא סיבה. הוא לא צריך לבוא ולמצוא פתח. הוא מפר את הנדר כמו שהוא. זה ההבדל שיש ביניהם. אומר על זה הרשב"א, ולפי בית הלל זה סברה, אני לא צריך לזה מקור. שואלת הגמרא, לבית שמאי דלת לו גזירה שווה, הפרת נדרים בשלושה אדיוטות מנהלו. כשאנחנו אומרים הפרה, כמובן הכוונה היא להתרת נדרים, כפי שאומר הרשב"א שלוש שורות מלמטה. הפרת נדרים בגימל היינו התרת חכם, ובעינן בגימל הדיוטות, בית דין של שלושה הדיוטות או יחיד מומחה. הפרה זה מושג אצל בעל. בעל יכול להיות גם אחד טיפש, יחיד הדיוט, אותו דבר. לא צריך בשביל זה להיות שלושה. אבל יחיד מומחה צריך להתרת נדרים. אז התרה שעליה דיברנו. בישלמה לפי בית הלל יש לנו גזרה שווה, על אף שנאמר בהתרת נדרים. וידבר משה אל ראשי המטות. ראשי המטות הכוונה היא לאותם 12 נשיאים. אז מדובר על גדולי העם. היה מקום לבוא ולומר שרק ראשי המטות הם אלה שיכולים להתיר נדר. באה גזרה שווה מהשחוטי חוץ שנאמר דבר אל אהרון ואל בניו ואל כל ישראל. למדנו משם שגם הדיוטות יכולים להתיר. זה לפי בית הלל שיש לנו גזרה שווה. אבל לפי בית שמאי שאין גזרה שווה, מאיפה אתה יודע שבאמת שלושה הדיוטות? עונה הגמרא, נפקא להו מדתניא, וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל. רבי יוסי הגלילי אומר, קכ"א עמוד א', מועדי השם נאמרו, שבת בראשית לא נאמרה. בנבי אומר, מועדי השם נאמרו, הפרת נדרים לא נאמרה. עד כאן הברייתא. מספר את הגמרא, רבי יוסי בר נתן גמיר לה להמת נייתא, למד את הברייתא הזאת ולא ידע לי לפרושה. הוא לא ידע איך להסביר פשט בברייתא. מה כתוב פה? מועדי השם נאמרו, שבת בראשית לא נאמרה. מועדי השם נאמרו, הפרת נדרים לא נאמרה. מה הנידון? אזל בת ריידי רב ששת לנהר דוה. אז הוא הלך אצל רב ששת בעיר נהר דוה כדי שיבאר לו פשט בברייתא, ולא אשכחה, הוא לא מצא אותו במקום. אזל בת ריי למחוזה, אמרו לו כנראה שהוא נמצא בעיר מחוזה, אז הוא הלך אחריו למחוזה ואשכחה, פגש את רב ששת. אמר לי, שואל אותו, מה עם מועדי השם נאמרו שבת בראשית לא נאמרה? מה פשט בברייתא הזאת? אמר לו, עונה לו רב ששת, מועדי השם צריכים קידוש בידים? שבת בראשית אינה צריכה קידוש בידים. לפי הבנת הרשב"ם, כתוב פה דבר כזה, מועדי השם צריכים קידוש, כיוון שעד תקופתו של אביי ורבה, עד תקופת הלל, לא הלל הזקן של שמאי, לא הזוגות, הלל של הדורות הבאים, של אותם תקופת האמוראים, שאף תקנו את הלוח, עד אז היו מקדשים את החודש על פי הראייה. זאת אומרת, בסוף בית שני עדיין קידשו את החודש על פי הראייה. היו באים שניים עדים לבית הדין, ובית הדין היו מקבלים את העדות שלהם ומחליטים האם החודש יהיה חודש חסר של כפתת או חודש מלא של 30. בית דין היו יושבים ומכריעים האם יעשות שנה מעוברת ויהיה לנו חודש אדר נוסף, או לעשות שנה פשוטה. זאת אומרת, שלדעת מתי ייפול בפנינו ראש השנה, חג הסוכות, חג הפסח וכולי, זה הכל תלוי בביידין. אם ביידין עשו חודש של 29 יום, אז התתוו של החודש הבא יוצא ביום רביעי. ואם ביידין יעשו את החודש של 30 יום, אז התתוו יצא ביום חמישי. אם ביידין יחליטו שמעברים את השנה, אז הפסח יהיה חודש שלאחר חודש ניסן באייר. אם לא מעברים את השנה, אז יהיה כמקומו. זאת אומרת שהכל תלוי בקידוש החודש של ביידין, בעיבור השנה של ביידין. זה החלק הראשון. מועדי השם צריכים קידוש. הרשב"ם פה מזכיר את המשנה בראש השנה. אב בית הדין אומר מקודש, וכל העם מונים אחריו מקודש מקודש, והמקור אשר תקראו אותם, אל תקרי אותם, אלא אתם. צריך קריאה של בית דין וקריאה של העם, הוא אומר מקודש, והם חוזרים אחריו מקודש מקודש, וזהו תיקון המועדות וקדושתן. לעומת שבת בראשית אינה צריכה קידוש. למה? כי לא צריך לקדש כמו שמקדשים את המועדות על ידי קידוש ראשי חודשים. אנחנו לא מקדשים את אחד בשבת להיות שביעי שלו שבת. ככה מסביר הרשב"א, מיד נסביר מה הוא רוצה. אלא לעולם יום שביעי שבת הוא בלא קידוש ביידי. ונפקה להם מנכתיב מועדי השם יתירה, דמצין מכתב אלה אשר תקראו אותם, מקראי קודש. מה זה מועדי? מועדי השם צריכים קידוש. למה דגש על מועדי? כי על זה גברה התורה, מועדי השם צריכים קידוש. שאר דברים לא צריכים קידוש. מיד הרשב"א מסביר למה זה נקרא שבת בראשית. אומר הרשב"א, כי למעשה בכל המועדים נאמר שבת שבתון. אז במה אני מבדיל את כל המועדים מהשבת? שזו שבת בראשית, השבת הראשונה שנקבעה על פי בורא עולם, כי ששת ימים עשה וביום השביעי שבת וינפש ויחולו השמיים והארץ ויקדש אותו כבו שבת. אז הקדוש ברוך הוא קידש את היום השביעי, לכן הוא שבת בראשית, שבת שנעשה על פי הבורא, על פי קדושתו, זה לא קדושת בידים, כך ציווה חוכמתו. יש רבינו חננאל שמובא ברשב"א. רבינו חננאל שמובא ברשב"א אומר שמועדי השם צריכים קידוש, צריך לקדש את המועד. אומרים היום הזה הוא חג הסוכות, היום הזה הוא חג הפסח, היום הזה הוא חג שבועות. צריכים קידוש, בדיוק כמו שאתה מקדש את החודש, צריך לקדש את המועד. א', לכאורה זה לשון הגמרא. הגמרא אומרת מועדי השם צריכים קידוש בידין, לא כתוב ראש חודש צריך, לא כתוב החודש צריך קידוש, וממילא זה משפיע על המועד. הלשון של הגמרא זה מועדי השם צריכים קידוש בידין. גם לפי הדברי רבינו חננאל כפי שהוא מבואר ברשב"א, הרבה יותר ברור מה שהמשך הגמרא, שבת בראשית אינה צריכה קידוש בידין. מה אומרת הגמרא? להפוקי מהמועד שצריך לומר בכניסת המועד מקודש, בשבת לא צריך לומר מקודש. לפי הבנת הרשב"ם ורוב הראשונים, שבאמת זה מתייחס לראש חודש, אז מה הייתי מצפה? שמה יקרה? מה? זה הרשב"ם. זאת אומרת, סתם בפשט הגמרא, הרשב"ם הזה הם קשה מאוד. אתה בא ואומר שמועדי השם צריכים קידוש, ואיך זה מתבצע? על ידי קידוש החודש. מה זה נוגע לשבת? מה זה נוגע לשבת? פשטות לפי הרשב"ם אין שום קשר בין הדברים. יש לך דבר אחד חשוב מאוד, אז זה לא נוגע להמשך. אין שום קשר לפי הרשב"א, מה אתה מצפה? שעל ידי קידוש החודש, על ידי עיבור החודש, זה יעשה לנו איזה שינוי כלשהו לגבי המועד, זה לא מתאים. אז הרשב"ם נדחק, חד משמעי, הרשב"ם נדחק בפירוש שלו. אומר הרשב"ם, שבת בראשית אינה צריכה קידוש, כי אין שמקדשים המועדות על ידי קידוש ראשי חודשים. אין מקדשים אחד בשבת להיות שביעי שלו שבת. מה הייתי חושב? שאולי צריך להכריז היום יום ראשון, לקדש את היום. זה לא מתאים, זה לא מתאים, אבל אין לי ברירה, מוכרחים לומר. הייתי צריך לומר היום יום ראשון בשבת, כדי שהיום השביעי יהיה קדוש. ממשיכה הגמרא ואומרת, פרק את דעתך, מה היה הווה אמינא? למה הייתי חושב שכן? הרי אמרנו, לומדים את זה מה שנאמר בפסוק מועדי השם. אז הפסוק מתייחס למועד, מועדי השם צריכים קידוש. למה הייתי חושב אחרת? פעל כדעתך אמינא או הילוכתי וגבי מועדות, כיוון שהרי הכל נאמר בפרשת שור או כסף כי יוולד. אז כיוון שהכל נאמר בפרשת המועדות, הייתי אומר שגם השבת היא באי קידוש בידין כמועדות, כמה שמלן ששבת בראשית אינה צריכה קידוש, אלא זה מקודש ועומד מששת ימי בראשית, על ידי שהקדוש ברוך הוא קידש את היום השביעי ויקדש אותו. מה אם מועדי השם נאמרו, הפרת נדרים לא נאמרו? מה המשך הברייתא מבארת הגמרא? מועדי השם צריכים מומחים. כדי לקדש את החודש צריך ג' מומחים. לא כמו בהפרת נדרים, בהתרת נדרים, ששם אמרנו שהתרה נעשית על ידי שלושה אתיותות, או יחיד מומחה, כאן יחיד מומחה לא יעזור, אלא צריך שלושה מומחים, כפי שאומרת הגמרא בראש השנה, אין לך מומחה בישראל יותר ממשה רבינו, ועל זה אומרת לו התורה, עד שאהרון יהיה, ויאמר השם אל משה ולאהרון, החודש הזה לכם ראש חודשים, ומכיוון שאין בית דין שקול מוסיפים על עוד אחד, הרי צריך שלושה מומחים. הפרת נדרים, דהיינו התרה, אינה צריכה מומחים. אגב, סתם לידיעה, יש מחלוקת גדולה. לא, זה אמרנו, שבת בראשית זה רק להפוקי משאר המועדות, אז לכן קראנו לשבת בראשית. שבת בראשית זה כל שבת רגילה, רק אנחנו מכנים את זה שבת בראשית להפוקי מהמועדות שנאמר בהם גם שבת שבתון, והם לא שבת בראשית. יש מחלוקת גדולה בראשונים, הרמב״ם והרמב״ן, נמצא בספר המצוות בעסק קמ"ג. דעת הרמב״ם שכשאנחנו אומרים שצריך שלושה מומחים, צריך שלושה מומחים, דהיינו דיינים סמוכים מבית דין הגדול שבירושלים. ואם זה לא שלושה סמוכים מבית דין הגדול שבירושלים, הם לא ראויים. לעומת שיטת הרמב״ן שאומר שלושה סמוכים, אבל אפשר לקחת מכל בית דין, לאו דווקא מבית דין הגדול. שואלת הגמרא, זה
גם עם המומחים?
מה? לא, שמה לא מפריע לנו, שמה רק את העניין של המומחיות. בדיינים הרי בעיקרון אין לנו מושג של קורבה. בעידים זה נאמר. והר ראשי המתות כתיב. שואלת הגמרא, אבל באתרת נדרים נאמר ראשי המתות. אז על פניו צריך שיהיו דווקא מומחים, סמוכים, ראשי המתות. עונה הגמרא, אמר רב חסדא, אמר רבי יוחנן. ביחיד מומחה, כדי להתיר, יש אפשרות גם על ידי יחיד מומחה. ולכן נאמר פה את הדין של ראשי המתות. אבל מה שכתוב ראשי, אף כבר אומר לאל הרשב"ם, שהכוונה היא מומחים דאלמה, כל מומחה בעולם, זה הכל הראשי המתות, יכול לבוא ולהתיר. הגמרא עכשיו חוזרת, מזכירה, משנה בסוף מסכת תענית. מסתבר שזה מכיוון שקודם דיברנו על שבט בנימין, לא תיסוב נחלה, אז ממילא, כיוון שזה אחד מהטעמים, הגמרא נוקטת בזה. תנא נתא. אמר רב שמעון בן גמליאל, היו ימים טובים לישראל, כ-15 באב וכיום הכיפורים, שבהם בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולים שלא לבאש את מי שאין לו. לא יודע למה פה מוזכר שבנות ירושלים, מסופק אם שם זה גם הלשון. חושב שם כתוב בנות ישראל. בכל אופן, אבל כתוב פה, גם במערשה פה מוזכר הלשון בנות ישראל. רק לא הסתכלתי שוב בגמרא שם, אז אני לא רוצה לומר סתם. דבר אחד ברור. היה לנו ימים טובים, יש הרבה ימים טובים. אומרת המשנה, אבל תדע לך, המשנה שסוגרת את מסכת תענית, לא היה ימים טובים יותר מהימים האלה, יום הכיפורים וט"ו באב, שבהם יוצאות בנות ירושלים, בנות ישראל, בכלי לבן שאולים. זאת אומרת, אפילו בת המלך, כתוב שם, שואלת מבת כהן גדול וכו', המסר שלא לבאש את מי שאין לו. אז בישתם היום הכיפורים, יום סליחה ומחילה, יום שניתנו בו לוחות אחרונות, אני מבין. יום סליחה ומחילה, חוט השני מהפך לבן. אז מכיוון שזה יום סליחה ומחילה, זה יום שבו מתנקים מכל החטאים, אין לך יום שמח מזה. יום שניתנו בו לוחות אחרונות, מביא הרשב"ם בתחילת השורות הרחבות שלו את הברייתא בסדר עולם. מי אמר שבאמת ביום הזה ניתנו לוחות אחרונות? אז הוא מביא בסדר עולם, משה עלה בשישה בסיוון, אנחנו יודעים זה מחלוקת שישה או שבעה בסיוון, לקבל לוחות הראשונות, וירד בי"ז בתמוז, דהיינו בסוף 40 יום. הקדוש ברוך הוא משלח אותו, חטא עמך, יורד למטה, רואה את חטא העגל, משבר את הלוחות. עלה בי"ח בתמוז, הוא ביקש רחמים בשביל אבון העגל, שנאמר והתנפל לפני השם את 40 היום ואת 40 הלילה, אשר התנפלתי כי אמר אשר להשמיד אתכם. ובאותה שעה נתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל ואמר לו למשה, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים. יורד משה בכ"ח באב לפסול את הלוחות, הוא פסל שני לוחות אבנים כדכתיב יפסול שני לוחות אבנים כראשונים. וישקה משה בבוקר ביום כ"ט, ועולה בכ"ט באב ועשה עוד 40 יום מלמד בעד עד. עוד 40 יום מלמד באב עד 10 בתשרי, שנאמר ואנוכי עמדתי בהר כימים הראשונים 40 יום. ביוד בתשרי יום הכיפורים נתרצה המקום בשמחה לישראל, והרי זה מה שבוסר לו, סלחתי כדבריך. ואותו היום ירד משה והלוחות בידו. אז ממילא זה היום שניתנו בו לוחות השניות. ממילא אני מבין את השמחה הגדולה, יום הכיפורי. אלא 15 באב, מה היא? שואלת הגמרא, מה נפל עלינו בט"ו באב, שהיה צריך להיות כזה יום שמחה, יוצאים בכלי לבן שאולים. אמר רב יהודה אמר שמואל, יום שהותרו שבטים לבוא ובזה. פשטות הביור, שפסקה האיסור של הסבת נחלה. עד אותו יום, אז כל השבטים ללא יוצא מן הכלל, כל באי הארץ, לא היו רואים לבוא זה בזה. מי שיש בו הסבת נחלה, כפי שכבר הסברנו, שהיו הרבה יתומים שיצאו ממצרים, והרבה יתומים שנכנסו לארץ מתוך ה-600 ריבו שמתו במדבר. ממילא יש כנראה מצב שהיה בנות ישראל שהיו יורשות נחלה והם היו יורשים בלי בנים. ממילא כל אותה בת הרי היא מסיבה נחלה. ונאמר איסור גורף לכלל ישראל חוץ מאולי בנות צלופחת, ששם זה היה רק עצה טובה כפי שבואר בגמרא, היה אסור להם להתחתן זה בזה. ולכן אומר המערש"א שזה שמחה מיוחדת לבנות ישראל. למה השמחה היא של בנות ישראל? הסחרים מעולם לא נאסרו. זכר שיש לו נחלה, הוא לא מוגבל באיזה בת לקחת, הוא יכול לבחור מכל שבט ושבט את מי שהוא רוצה. אבל בת כזאת שהיה לה נחלה לא יכלה להינשא רק לבן השבט שלה, לא יכלה להינשא לכולם. לכן היה שמחה גדולה להם, כי הקושי שעמד לפני המערש"א, יש לדקדק, מה שמחה יהיה להם? כשהותר להם הסבת נחלה, אם הוא טוב לזה השבט שמתווסף לו נחלה, הוא רע לשני, שיגרה נחלתו, כמו שטענו בני יוסף. ואם יהיה היובל ונופה נחלתם, נחלת מתי אבותינו יגרה. ויש לומר, דלהייתה מניחה, דקאמר שבהם בנות ישראל יוצאות. דלבנות ישראל ודאי הוא דהיה להם שמחה, כשהותר הנקבות יגרו מהשרים על ידי שלא תסוב נחלה. וכולי. אז אם ככה, זו היה המעלה של ט"ו באב ביחס להותרו שבטים זה בזה. אמנם הרשב"ם רוצה להביא פירוש נוסף, יום שהותרו שבטים, שהרי בתתוו באב קלו מתי מדבר, אבל טעות הוא בידם, שהרי לא לדום הדבר נאמר, אלא זה נאמר בערבות מואב לדור באי הארץ, אז בהכרח שזה ציון מעלה לכלפי באי הארץ. ונאמר להם שזה יהיה היום, אגב, קימלו לחז"ל, שבט"ו באב אז כנראה פסקו, מתו רוב באי הארץ, כי הרשב"ם בעצמו מזכיר בתוך הדברים שברור שמי שנשאר עדיין מדור נכנסי באי הארץ, אז הוא יהיה עדיין אסור בהסבת נחלה, אבל הרוב כבר יהיו מאחורי זה, ולכן הותרו בט"ו באב להתחתן זה בזה.
שם היה
זה עוד משהו, זה טעם אחר, זה טעם אחר.
הם חשבו שאולי קראו בתאריך, אז חיכו עד זה שהלבנה עמדה באמצע, ואז הבינו שהזירה נגמרה.
אבל זה לא הטעם שלנו,
זה ט"ו באב.
פה כתוב משהו אחר.
כן,
מחפש, לאט לאט. זה טעם אחד, אתה צודק, זה טעם אחד. ממשיכה הגמרא ואומרת,
יש עוד דבר אחד, שבאותו יום יצא בכל איזה אדם וחווה.
אז הגמרא תתחיל, הגמרא דנה. הגמרא אומרת ככה, רבא בר בר חנה אמר, יום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל, דכתיב ואיש ישראל נשבע במצפה לאמור, איש ממנו לא ייתן ביתו לבנימין לאישה. אני קודם דילגתי על הדרשה, כי הגמרא אומרת מה ידרוש, זה הדבר, דבר זה לא ינהג אלא בדור זה. כאן אומרת הגמרא מה ידרוש ממנו, ואנחנו אומרים ולא מבנינו. זאת אומרת, כל האיסור נאמר, כבר דיברנו בהרחבה על העניין, היה לנו את אותו בנגש בגבעה, כתוצאה מזה היה מלחמה גדולה עם בנימין. סוף המלחמה שמבנימין נשארו 600 בחורים, ועם ישראל גזרו שבועה על כולם, ואיש לא ייתן את ביתו לבנימין. לאחר מכן לא רצו להכחית שבט מישראל, נותנים להם את אותם בנות יבש גלעד 400 בנות, ועוד גנבו מאנשי מבנות שילה 200. בכל אופן, שבט בנימין ראוי לבוא בקהל. למעשה, גם אחרי שהותר לו לבוא בקהל, כבר הרשב"ם פה אומר שבעצם אין פה מחלוקת, אלא זה הכל, כל מיני טעמים שהביאו ליום הזה שנקרא ט"ו באב. אבל זה טעמים נוספים, זה לא שאחד חולק על השני. וברגע שהותר שבט בנימין לבוא בקהל, אז עשו על זה שמחה גדולה. אומר המהרש"א, נפלא מאוד, לכן נאמר פה בנות ישראל. למה בנות ישראל על אותו משקל? כי למעשה על מי היה הגזרה? בני בנימין יכלו להינשא לכל אחד מצידם. לא נאמר הדין על בני בנימין. הגזרה הייתה על בנות ישראל שלא ינסו לשבט בנימין. אז ברגע שהותרו לבוא שבט בנימין בקהל, אז השמחה היא של בנות ישראל. כמו כן אומרת הגמרא טעם נוסף, רב דימי ברב יוסף אמר רב נחמן, יום שקלו בו מתי מדבר. דאמר מר, אז לפני זה צריך לדעת שהנושא עצמו הוא נושא רחב מאוד. יש פה כמה וכמה שיטות בראשונים איך לומדים את זה, שקלו בו מתי מדבר. כי הרשב"ם בפנינו מביא מדרש איכה. במדרש מוזכר מה שקודם אמרו פה, יום שביטל בו החפר, בטל החפירות. דאמר רב לוי, כל ערב תשעה באב היה קרוב יוצא, הכל יצאו לחפור חפרים וישנים בהם. אז פשטות לפי הרשב"ם שבפנינו, כל ישראל לא יוצא מן הכלל, על אף שאנחנו נלמד בהמשך שהגמרא אומרת שפחות מגיל 20 בכלל לא היו בגזרה, זה פסוק. ומעל גיל 60 הגמרא דורשת שגם לא היו בגזרה. אז נצטרך לומר שהכל הכוונה היא, כל אלה שהיו מגיל 20 עד גיל 60 לפי השיטה הזאת, היו חופרים לעצמם קברים בערב יום הכיפורים, ערב תשעה באב, יורדים לתוך הקבר וישנים בהם. ובשחרית הקרוב יוצא ייבדלו החיים מן המתים. היו בודקים אותם ונמצאו תתוו אלף ופרוטרות חסרים בכל שנה. 15,000 ומשהו, כדי להגיע ל-600,000, 15,000 ומשהו נשארו בקבר. וכך עשו בכל שנה מ-40 שנה, יום לשנה, יום לשנה, הרי 40 שנה. בשנה האחרונה עשו כן, בדקו עצמם ונמצאו שלמים. אמרו שמה טעינו בחשבון, וכן ביוד, וכן ביוד א', וכן ביוד ב', ביוד ג', ביוד א', כל פעם חופרים נשארים בקבר. אולי טעינו בתאריך. עד דהתמלי סהירה, התמלה הירח, כיוון דהתמלי סהירה, אמרו ביטל הקדוש ברוך הוא גזירה קשה מעלינו, ועשו משתה ושמחה ויום טוב, ועל זה חגגו את ט"ו באב, שזה היה היום שהתברר להם שקלו למות מתי מדבר. ככה לומד הרשב"ם את הדברים. ואז אומרת הגמרא, זה אמר מר, עד שלא קלו מתי מדבר לא היה דיבור עם משה. מה שהיה פה אל פה אדבר בו, כמו שהיה בהתחלה. אז אומנם הרשב"א מזכיר, אבל אם הוצרכו לדיבור כגון במעשה דקורח, שהיה אחר מעשה המרגלים, היה מדבר על ידי מלאך או באורים ותומים. פה אל פה, המעלה הגדולה של פה אל פה אדבר בו לא היה. אילם היא לא היה מדבר עם אוהל על ידי צורך מעשה הצריך להם. זאת אומרת, גם אם היה פה אל פה, אבל זה רק בצורך מיוחד. סתם פסק הדיבור ממשה. במעלה הגבוהה, זה לא שהקדוש ברוך הוא התנתק, אבל המעלה הגדולה של פה אל פה, זה לא היה לו. לענייננו, אומרת הגמרא, וזה היה החגיגה הגדולה של ט"ו באב, לפי הבנת הרשב"ם. ולכן אנחנו אומרים, שנאמר, ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות מקרב העם, וסמיך לב, וידבר השם אליי לאמור, אליי היה הדיבור. זאת אומרת, לא כתוב ויומר השם, אלא עד עכשיו פסק הדיבור ועכשיו חזר הדיבור. ככה פשטות הם הדברים. פשטות כן. מה זה כל ה-40? מי אחרי חטא המרגלים, שזה השנה השנייה, ועד שפסקו מתי מדבר. לא שהקדוש ברוך הוא לא דיבר עם משה, עוד פעם, או לפי פירוש אחד של הרשב"ם, לא היה את המעלה של פה אל פה הדבר בו, על ידי מלאך, על ידי חלום, על אורים ותומים, זה כן, אבל מדרגה הרבה יותר נמוכה. או שכשהיה צורך מיוחד, כמו המרגלים, אז היה דיבור. אבל ברמה העקרונית, במה שהיה כל הזמן השראת השכינה אצל משה, המעלה, הדיבושה של פה אל פה, זה לא היה בו. אני לא רוצה עכשיו להיכנס, כי צריך לדעת זה כמה וכמה שיטות בראשונים איך לומדים פה פשט. התופות בדיבור המתחיל יום שקלו בו מתי מדבר, למי שרוצה בהרחבה, התופות דן בזה. תוספות מתחיל בשנה האחרונה נמי מתו, וידעו שכבר קלטה גזרה, כי כבר מתו כל בני קף. ולפי שהיו אבלים עד מקצת יום של תתווה, לא חזר הדיבור. תוספות רוצה לומר שההשלמה באמת נעשתה בשנת ה-40, וגם בתשעה באב הזה מתו, לא כמו שהרשב"ם אומר, רק ידעו שעכשיו נגמר כל המתים, ומכיוון שנגמר כל המתים אז עשו אותו ימי סמכו, נגמר הגזרה, נגמר האסון. לפי הרשב"ם קצת יותר קל להבין את השמחה, כי כתוב שבאותו שנה לא מתו, זאת אומרת נשארו איזה 15,000 שהיו צריכים למות ולא מתו. קצת יהיה לנו בעיה עם הפסוק שכתוב שבספירה של ערבות מואב לא נותר איש, ולפי דברינו נשארו איזה 15,000 איש לפי הרשב"ם, אבל לפי התוספות כולם מתו. אלא מה? שהגיע עבר השיבה, הגיע ט"ו באב, ועכשיו התחילו שמחה. ולפי שהיו אבלים עד מקצת יום של תתווה, לא חזר הדיבור, שאין השינה שורה לא מתוך עצרות ולא מתוך עצרות, כדי השכה לגבי יעקב, שכל אותה ימים שנתבל אלף בעף לא שרתה עליו שכינה, כדי אמר בשבת הוא לקח כל ימי אבילתן של ישראל, לא חזר הדיבור, שבזכותם היה מדבר עם משה, כי תמרים ברש מכין זה לאמור, רבי יעקב אומר, צריך אומר להם, שבזכותם אני מדבר עמך, שכל אותם 38 שנה שהיה כועף על ישראל, היה מדבר עם משה ואהרון, שנאמר, ויהי כאשר תמו, אז וידבר השם. זה פשטות מה שנוקט התוספות, ותוספות אומר 38, מכיוון שהרי יש לנו בעיה, זה לא 40 שנה. השנה הראשונה ליציאתה ממצרים עוד לא קרה כלום. שנה שנייה רק שלחו את המרגלים, מתי הייתה הגזרה? לכאורה התחיל בשנה השלישית. רק לפי תוספות זה שלישית רביעית כולל 40, אז 38 שנה. לפי הרשב"ם הרי גם בשנה 40 לא, אז לכאורה הם מתו רק 37 שנה, גם זה דנו בזה. ואף תוספות מביא, אבל אני לא נכנס לזה, וממדרש איכה שהיה רבינו שמואל מביא ראיה קשיא טובה, שאם לא מתו בשנה האחרונה למה נתעכב הדיבור שנה ויותר שלא חזר, ועוד את זין אלף ופרוטרות היה ראוי למות. זאת אומרת, אתה אומר 15,000, היה צריך להיות 16,000, כי לפי החשבון שלך זה פחות שנים שמתו, אז היה צריך בכל שנה למות יותר אנשים, וככה הוא מונה כמה וכמה קושיות בתוך במדבר. כן, אבל אני לא יודע אם זה מדובר, יכול להיות שזה כבר אלה שהיו מלמטה מגיל 20 או למעלה מגיל 60 שגם הם היו, אני לא יודע כוח למי לייחף את זה. והרי יש לנו את הערב רב שם, שגם זה אנחנו יודעים בדיוק איפה זה נכנס לנו. הרי אנחנו דנים על 600,000. למעשה בחטא העגל השתתפו הרי הרבה יותר לכאורה.
יכול להיות שבמשך השנה, בין תשעה באב ותשעה באב, ממחלות.
שמלתך לא בלטה מעליך, זה 40 שנה, רגלך לא בצקה. לכאורה חיו שם בתוך ענני כבוד, אוכלים לחם אבירים, לא היה חיידקים, שפעת. לא, כל 40 שנה במדבר. עד הרי עד מות אהרון, אז אחרי זה חזר בזכות משה. פסק במות אהרון וחזר בזכות משה, כמו הבאר. הכל היה עד סוף 40 שנה. יש פה כמה לשונות בקיצורם של דברים. יש כאלה שרוצים לומר שרק בגיל שמי שהיה בן 60 ירד וחפר, כי רק הבני 60 מתו, הכל שנה בהגיע גיל ה-60 ובאותה שנה לא מתו. אומרת הגמרא, עוד סיבה לט"ו באב, אולה אמר יום שביטל בו הושע בן עלה פרדסאות שהושיב ירובם על הדרכים שלא יעלו ישראל לרגל. אולה אמר טעם אחר לט"ו באב, מכיוון שביטל בו הושע בן עלה פרדסאות. צריך לזכור שירובם בן נבט, שהיה בר פלוקטה של רחבם בן שלמה, שפיצל את המלכות בעם ישראל, פתח את המלכות ישראל כנגד מלכות בית דוד, אז הוא כדי שלא יעלו לרגלים ויתפתו אחר רחבם, אז הוא הלך והעמיד שני עגלי זהב והעמיד שומרים על הדרכים שלא יוכלו לעלות לירושלים. ויום שביטל בו הושע בן עלה פרדסאות, זאת אומרת באותו יום שהוא ביטל את השומרים, צריך להדגיש דבר אחד, בכל מלכי ישראל, למעשה הפסוק על כל מלכי ישראל לא יוצא מן הכלל, והיה שרה בעיני השם. זה פשוט. הושע בן עלה הוא בעצם המלך האחרון למלכי ישראל. אחרי זה בא מלך אשור ולוקח אותם לגלות, שזה הגלות שנעלמו לנו עשרת השבטים. זאת אומרת, מבחינתנו, למעשה, היום הזה הוא יום בעייתי מאוד. זאת אומרת, מה שקרה, באו מלכי אשור, לקחו את העגלים, וכתוצאה מזה שלקחו את העגלים, אז הלך הושע וביטל את הפרדסאות. הרשב"ם עצמו כשמביא את הדברים, אז הוא מביא סדר עולם. שורה רביעית מלמעלה, יום שביטל הושע בן עלה פרדסאות. שומרים, כדתניא בסדר עולם, כשראה הושע בן עלה שגלו עגלי הזהב, זה בעצם מה שקרה עם אותם מלכי אשור שלקחו להם את העגלי זהב, עמד והעביר פרדסאות אותם שומרים שובשים וירבם בנבט שלא יעלו ישראל לרגל. שבכל מלכי ישראל, מאיפה אני יודע את זה? שבכל מלכי ישראל הוא אומר וילך בדרך ירבם בנבט ובחטאתו אשר הכתיב את ישראל. אבל בהושע כתיב רק לא כמלכי ישראל אשר היו לפניו. מה פירוש? גם עליו כתוב שהוא היה חוטא, אבל הוא לא היה חוטא כמוהם, כיוון שהוא ביטל את הפרדסאות. גם הוא עבד, גם הוא, הפסוק תובע אותו. מה קרה כתוצאה מזה למין האמת? עם ישראל לא עלו לרגל, ומכיוון שהם לא עלו לירושלים, לכן הם יצאו לגלות. אז באמת המערשה בתוך הדברים מביא סעד קצה, דמי שמחה איקה, דם מתוך זה נאנשו ישראל שגלו, כדי אמרים בפר בית הגיטים, כתיב בהושע בן עליו היה שרה בעיני השם, רק לא כמלכי ישראל. הוא כתיב עליו, עלה של מסר, אמר לאותם פרזנאות, ואף על פי כן לא הלכו לרגל, הלכו בשבי. אז לכאורה יש פה בעייתיות, הוא נשאר בקושייה. לכאורה מה השמחה הגדולה של ט"ו באב לפי הצד הזה? אבל כאן כתוב שבטלו הפרדסאות, יכלו לעלות לרגלים, ומכיוון שהותרו, יכלו להתחבר, אז זה כבר היה שמחה.